הלינקדינאים, הפודקאסט שמתרגם לכם את לינקדין
לעברית
עם שי ואילי.
ברוכות וברוכים הבאים לעונה 2 של הלינקדינאים. אילי, מה המצב?
מעולה, מה שלומך שי?
מעולה, איזה כיף להיות פה. אז באמת אחרי אינספור הודעות, תגובות, טלפונים אפילו של באמת המון אנשים שאנחנו לא את כולם מכירים, אפילו את הרוב לא מכירים, של כמה התלהבות יש מהעונה הראשונה של הפודקאסט הלינקדינאים, אז ככה החלטנו לחזור בעונה 2, מרגשת, שונה טיפה בנוף, עם הרבה כלים, הרבה פרקים קצרים, אבל גם באמת פרקי תוכן עם דמויות מפתח, והיום באמת יש לנו אורחת מיוחדת, שככה התחלנו והכרנו דרך הלינקדין, נחשפנו לפוסטים אחד של השנייה, גם אילי הכיר, ובדרך כלל הרבה פעמים שיש פרגון הדדי על פוסטים, אז בדרך כלל גם נפגשים בסוף במציאות, זה היופי בלינקדין, אז מרגש להיות פה, אתה מתרגש?
מאוד מתרגש.
יאללה, אז מגניב, בואו נתחיל. אז צופים, צופות, מאזינים ומאזינות, שאלה אחת קטנה אליכם, האם אתם ערים וערות? והסיבה היא כי המרואיינת הראשונה שלנו לעונה היא מיכל פורט, היא בגילנו, בת 29, והיא לגמרי ערה, והיא מיד תסביר גם למה. אז מיכל, שלום.
היי, איזה כיף להיות פה, איזה כיף שלקחנו את היחסים לשלב הבא.
שהם יצאו לגמרי מהלינקדין, עברו ככה לטלפון, מייל, קביעה, פגישה, ועכשיו אנחנו פה באולפן.
ממש כיף.
אז כיף לארח אותך.
תודה שהזמנתם אותי.
בכיף. אז למה את ערה?
אז אני ערה כבר מ-2018, ליתר דיוק 31 בדצמבר 2018, אני מניחה שרבים מהמאזינים, גם אתם, זוכרים את הפוסט האלמותי עיריית ירושלים פסיק עירה סימן שאלה, וזה פוסט שבעצם עלה בלילה סילבסטר, העלה אותו בחור מוכשר וחבר יקר בשם רועי כהן, שניהל אז את הסושל של עיריית תל אביב. בזמן שהפוסט הזה עלה, דקה לחצות, אני הייתי בירושלים, יצאתי כנראה, הייתי סטודנטית, למדתי שם תואר ראשון, חזרתי הביתה ופתאום אני רואה בקבוצה של הדוברות שעבדתי בעיריית ירושלים שם, ראיתם מה עיריית תל אביב כתבה לנו? ראיתם שתהיגו אותנו במשהו? נכנסתי, ראיתי כבר מלא תגובות. כלומר, הפוסט הזה כבר התחיל לחיות, כבר נהיו שם דברים. התחלנו לחשוב מה אנחנו עונים, כי זה הפוסט הכי טיזרי על גבול המיני שיש בעולם, ובסוף צריך לסגור שזה שתי עיריות שמדברות פה. אותי תמיד האשימו שהכתיבה שלי יכולה להיות קצת פלרטטנית בסושל, אז עניתי, מה קרה? קצת קר, אז נזכרת בי. ובעצם מה שקרה באותו רגע זה איזושהי מחילת ארנב כזו שנפתחה, וצללנו פנימה לאחד הפוסטים שהם דעתי הכי פופולריים שהיו פעם בפייסבוק. אפילו לפני הרעיון הסתכלתי ורציתי לראות האם מימים האחרונים, ככה אנחנו תחילת שנה.
אם עדיין פעם יש על זה תגובות, זה כמו הפוסט
כן.
הזה של מי מגיב אחרון.
אז התשובה היא כן, אז יש איזושהי מלחמה כנראה של מי מגיב אחרון, ואנשים עדיין, התגובות, מכירים את התגובה הזאת, תראו את התגובות, תגיעים אנשים, אז זה בעצם נסחף לאיזה מין שצף שהמון מותגים ועיריות, ומי לא הגיע לשם, זקה הגיעו, כן? כאילו שזקה מגיעים לכל אירוע חשוב, אז גם לשם הם מגיעים.
אפילו הם הגיעו לשם. והיום זה טרנד, אנחנו רואים הרבה ארגונים, נניח יד שתיים, אני רואה אותם מגיבים כמעט על כל תגובה שלא קשורה אליהם בכלל.
אז לגמרי, אז אני חושבת שכאילו מה שבעצם קרה זה ההבנה הזאת שנוצר איזשהו שינוי. זה לא עמודים רשמיים של, זה לא רק עמוד רשמי של איזשהו מותג, זה אנשים. ואנשים שעומדים מאחורי העמודים האלה, הם אלה שמביאים את התרבות ומביאים את השפה ואת הטון, ואנשים אוהבים לתקשר ביניהם. אז מנסים לעשות את זה, מנסים לשחזר את ההצלחה הזאת מדי פעם, לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים זה מצליח פחות ממה שאני רואה. אבל מאוד כיף ככה להסתכל אחורה ולהיזכר, ו... זה היה גם אחד הפוסטים שככה המנהלת שלי אז בדוברות של עיריית ירושלים, מרים סלע, אמרה לי, אופי על זה. ופשוט ישבתי עד 2:30 לפנות בוקר.
שזה לא מובן מאליו.
לגמרי, בתור סטודנטית שעבדה שם, עד 2:30 לפנות בוקר מגיבה בגיפים לכל מיני עיריות. זה הייתה חוויה ממש מגניבה, וגם כיף שאני מגיעה כמעט לכל מקום, אם אני מרצה או פוגשת אנשים וכולם מכירים את זה ועפים על הפוסט הזה.
ויש לך
קייס סטאדי
שתמיד מלווה אותך.
לגמרי, וחשוב להגיד גם בהקשר הזה, שמה שרועי מספר מהצד שלו של תל אביב, זה שהוא כתב את הדבר הזה והלך לישון.
אוי, תודה.
והוא קם בבוקר.
אז הנה הצד של הסיפור שלו.
הוא קם בבוקר וגילה שכן, שהוא שבר את האינטרנט.
וואו. מטורף.
ממש.
אז אנחנו רואים שהתוכן קצת משתנה, אבל מאחורי התוכן יש אנשים.
לגמרי.
אז הנה את פה, אישה.
נכון.
אז אנחנו כבר מכירים אותך, אבל לצופים, למאזינים, מאזינות שלא מכירים, תספרי לנו קצת עלייך.
אז הצגתם אותי בגיל שלי באמת 29, ממש כמעט 30, ובעצם בככה 10 שנים האחרונות, קצת יותר מ-10 שנים, אני בעולמות של תקשורת, תוכן, התחלתי ב-3 שנים שירות בגלי צהל, ולאחר מכן בעצם ככה נכנסתי לעולמות האלה גם של טלוויזיה, עבדתי בקשת 12, בתוכניות לילה, ועם תחילת התואר הראשון שלי פתחתי עסק. לסושל, תמיד רגשתי שיש לי איזשהו חיבור כזה לכתיבה באופן כללי, אבל ספציפית לעולמות האלה של הסושל, לא יודעת, אתם כנערים, היה לכם בלוגים? כאילו זה משהו
לא, האמת שלא.
לא?
לא.
אז אני...
ICQ.
כן, לא, אבל איפה כתבת את...
ICQ, הייתי חופר ב-ICQ.
נימי נפשך, כן?
כזה, וחופר שם על האנשים.
אז גם אני הייתי שם, אבל אני הרגשתי שהייתי צריכה איזשהו מקום מפלט. לא היה לי כל כך ביטחון עצמי, והרגשתי שאני צריכה את המקום בשביל ללכת ולכתוב שם. אז פתחתי בלוג, ואז כעבור עשור, הבלוג הזה בעצם הפך להיות הסושל מדיה שאנחנו מכירים היום. אז ככה חייתי שם, והחלטתי גם להפוך את זה למקצוע. אז עבדתי בין אם זה עם מפלגות, פוליטיקאים, מוסדות תרבות, אומנות, נשים פרטיים, והרבה מאוד מגזר שלישי אגב בירושלים. וצברתי הרבה ניסיון ככה בתור פרילנסרית, ובאיזשהו שלב ככה גם גלשתי לתוך עיריית ירושלים, עבדתי שם, ובכמעט 4 שנים האחרונות אני בטק, בתעשייה הזאת שכולם מדברים עליה ולפעמים שואפים גם להגיע אליה.
ומספידים אותה גם.
ומספידים אותה, כן, הם אומרים עליה הכל, למעשה, שזה עולם אחר, מן הסתם מלעבוד כפרילנסרית עם לקוחות מכל המגזרים. זהו, חוץ מזה, אני שדרנית רדיו. בפארט-טיים מסוים, ב-99.
למי שלא הבין למה היא כל כך טובה עם המיקרופון. אז כן, אז יש לך 2 פודקאסטים.
נכון, יש לי 2 פודקאסטים, אחד של סיילספורס, שם אני עובדת היום, אני מנהלת את הסושל מדיה והקריאיטיב קונטנט, נדבר על זה בהרחבה. פודקאסט אחד אישי שלי שהתחלתי בתקופת התואר השני, למדתי יחסים בינלאומיים, ואמרתי, אוקיי, סיימתי את התואר, אבל מה קורה עם כל החומר הזה שיש לי בראש? אז אמרתי, בוא נספר על זה לעולם. זה נקרא דברים שפספסתי בשיעור של 8:30 בבוקר. זהו, זה קיצור ההיסטוריה.
קיצור תולדות מיכל, מה שנקרא.
בדיוק, כן.
איזה כיף שאת איתנו, ממש.
ממש כיף שהזמנתם.
כן, לגמרי. מה הדבר שאת הכי חושבת שהוא הבדל בין התוכן שעשית נניח לעיריות, ולמוסדות שהם נחשבים יותר ארכאיים, יותר מיושנים, לבין הטק, לצורך העניין?
קודם כל צריך לזכור שאני עובדת בקורפורייט. כלומר, יש הבדל, גם אנחנו רואים את זה הרבה בשפה, איך שקורפורייט כותב ואיך שסטארט-אפים אולי מרשים לעצמם להתנסח. אני חושבת שבסוף, מה שאני הבאתי בכל מקום שהגעתי, אבל זה ניסיתי להביא כמה שיותר ממני. בסוף אני אישה, צעירה, יחסית. עולם התוכן שלי הוא מאוד פופי, מאוד תרבות פופ, מאוד אקטואלי. ואני חושבת שכשעבדתי בעירייה, אז אין מה לעשות, יש מגבלות, לצורך העניין בעיריית ירושלים, יש מגבלות פוליטיות, יש מגבלות תרבותיות, בסוף חצי מהעבודה הרבה פעמים זה תקשורת מול אנשים, כלומר אתה צריך לתת איזשהו שירות לאנשים, יש לפעמים בעיות עם חנייה או בעיות מול העירייה וכל דבר כזה, ואתה בן אדם שהם פונים אליו כי אתה בפייסבוק ואתה מעלה פוסט.
כלומר לא תמיד מתאים לצחוק ולהיות
נכון,
הומוריסטי,
וגם אי אפשר לכתוב על הכל. גם אם אני, כמי שמשתייכת לקהילת הלהט"ב, באקלים מסוים, בעיריית ירושלים, לא היה אפשר לכתוב באופן פתוח על כל מיני דברים שקשורים לזה.
אז נניח, ממש נניח, במצעד בירושלים, זה ממש נכון? יכול להכניס איזשהו
אתה,
קונפליקט.
אז אתה מוצא את הדרך לכתוב על זה בצורה שהיא ממלכתית, בצורה שהיא מכבדת, בצורה, אתה הרי לא בא לעורר מאומה. זו המטרה, ואני חושבת שיש לזה הרבה דמיון גם בטק.
שזה מאוד מקצועי.
לגמרי.
שכלומר, אם מישהו מאזין לנו, אז כאילו באמת, ההבדל הדק הזה בין הומור לבין רצינות, לבין להכניס את הפן האישי, לבין להישאר כדמות מקצועית, זה דורש המון המון מקצוענות.
נכון, תחשוב על זה, וגם שזה כמו בני האדם שאנחנו. לפעמים אתה עונה וניבה, והולך ומדבר בכנס מקצועי, ולפעמים אתה יושב עם חברים ועושה צחוקים. אז אותו דבר כעמוד פייסבוק, שיכול להיות גם זה וגם זה וגם זה, כמובן שיש גבולות גזרה וצריך לשמור עליהם. אני חושבת שבטק יש כמה הבדלים. אחד זה השפה. שאתה מדבר בה. כאילו, אתה מדבר בשפה שהיא קצת יותר טכנולוגית לפעמים. קהל היעד הוא שונה. אם בעיריית ירושלים אני פונה לקהל מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד הטרוגני, פה הקהל הוא לא מאוד הטרוגני בסופו של דבר, למרות שיש לי גם תפיסה אחרת לגבי כל העולם הזה של brand awareness ולמי אנחנו צריכים לפנות. אפשר לדבר על זה בהמשך. ובסופו של דבר גם יש לך יעדים שאתה רוצה להגיע אליהם. אם זה יעדי גיוס, אם זה יעדי מחירות. כלומר, זה מאוד משתנה. מה היה היעד שלנו בעיריית ירושלים? רצינו להשפיע בסופו של דבר על התדמית של העירייה ולהנגיש אותה. בעיקר להנגיש, זו הייתה המטרה. גם מותגים אנחנו מנגישים מן הסתם. הכלים שאנחנו משתמשים בהם הם קצת אחרים, ואין מה לדבר על תקציבים כמובן.
זה ברור. אז דווקא משהו לאילאי, אתה חושב שעכשיו כל מה שקורה עם בועת ההייטק, התוכן הולך להשתנות בשנת 2023, בגלל כל השינויים שקורים שם? אנחנו הולכים לראות אולי תכנים שהם טיפה שונים ממה שהיינו רגילים על גיוסים, ואיך אומרים, 24 טעמים של גלידות וכל העולם הזה?
אז שאלה מצוינת, אני חושב שב-2023, באמת עכשיו שאנחנו עדיין נמצאים בירידה בשוק וכל מה שקורה, שאנחנו כן נראה יותר אנשים, לאו דווקא הבכירים, אבל גם העובדים וגם עצמאים שיכנסו, אני חושב שאנחנו נראה יותר thought leadership, באמת שיבואו וידברו וינסו להוביל את התחום שלהם, בטח מיכל תוכל לספר על כל העבודה שהיא עושה בתוך סיילספורס בתחום הזה, אבל אנחנו נראה גם לא רק ה-thought leadership, אבל גם תכנים יותר כלילים, כמו שראינו לאחרונה.
אני חושבת שגם משבר זו קרקע, כאילו זה נשמע רע, אבל זו קרקע,
קרקע
נפלאה לתוכן, ובטח לסוט לידרשיפ. איך צומחים מתוך משבר, איך מנהלים אנשים, אני כאילו, מה שמאוד מרתק אותי בכל העולם הזה, זה באמת יחסים אנשים. גם אצלנו בפודקאסט בסיילספורס, קוראים לו People Before Code, ובאמת זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מדברים על אנשים, יחסים בין אנשים, קידום מקצועי, איך אנחנו זזים בתפקידים, דברים כאלה, פחות אנחנו לא נראה פוסטים כמו איך לכתוב קוד בצורה הכי טובה, איך להיות מתכנת, אלא איך אני מנווט את עצמי בתוך המשבר הזה כבן אדם בהייטק. נראה לי זה הכיוון.
אז באמת הקשבתי לכמה פרקים, ואני חושב מה שהיה יפה שם זה ש... אז קודם כל ממש מומלץ לכל מי שרוצה ללמוד עוד על התחום, אבל ללמוד את הכלים דרך האנשים.
לגמרי.
וזה נורא מעניין דרך הסיפורים האישיים שלהם, לשמוע יותר על איך כותבים קוד, או מי באמת האנשים מאחוריהם, שזה נורא יפה. אז אילאי הרים לי לאיזושהי הנחתה, הוא השתמש במילה שהוא ואני מאוד אוהבים להשתמש, שזה thought leadership, שאם באמת מי שפחות מכיר, מקשיב לנו, מאזין לנו, את המילה thought leadership, זה למעשה כל התכנים שמדובררים החוצה, על ידי עובדים של ארגון מסוים, שלמעשה צריכים, מיועדים להבליט איזושהי יכולת מסוימת, ידע מסוים, ניסיון מסוים. הרבה פעמים עושים איזשהו בלבול בין משפיענות לתאות לידרשיפ, שזה...
או שגרירים לתאות לידרשיפ.
כן, שאפשר לקרוא לזה שגרירי מותג, או שאפשר לקרוא לזה מובילי דעת. אז בואו נעשה רגע סדר. אז באמת כל העולם של המשפיענים באמת הרבה יותר מתאים לטיק טוק ואינסטגרם, לא רק כמובן, אבל הוא עולם שהאנשים שעושים את התוכן הם מאוד יצירתיים, יודעים להשתמש בפלטפורמות ברמה מאוד גבוהה. לעומת זאת, thought leadership זה דברים שלוקחים באמת דמות מפתח בארגון בריאות או בארגון סייבר, אנשים שלאו דווקא יודעים לכתוב, אבל יש להם המון ידע והמון ניסיון, וקצת עוזרים להם איך לבטא את הידע ואת הדעה שלהם. אני רק אתן דוגמה נורא פשוטה, ממחקר של לינקדין עשו בשנת 2022, נמצא שהשיח סביב נושאי רפואה צמח ב-28% שנה שעברה.
תודה לקורונה, כנראה.
כנראה גם, אבל אנשים בעולם הבריאות, ה-Healthcare Innovation, הפארמה, המדיקל דיווייסס, היו פעילים פ-1.4 מכל יוזר אחר. כלומר, סוף סוף, אנשי מקצוע, יש להם במה, דיברת בלוג קודם, אז יכול להיות שהם בעבר לא הרגישו בנוח לפרסם בטוויטר או בפייסבוק או באינסטגרם, ופתאום בלינקדין זה מרגיש להם נורא בנוח. אז אנחנו קוראים לזה thought leadership, את קוראת לזה קוקו, או content coaching, רוצה לספר לנו מה זה?
יפה, אז בעצם תת הצגה מעולה של thought leadership, ואחד הדרכים לעשות את זה, כמו שאני רואה את זה, זה איזשהו content coaching. הזכרת גם את הפודקאסט, לדעתי 99% מהאנשים שהתראינו בפודקאסט, מעולם לא התראינו לפני זה בשום מקום, ויותר מזה הם גם לא פעילים בלינקדין ובמקומות אחרים בסושל באופן כללי. ואז כשאתה בא לבן אדם, קצת כמו אימון, אם זה אימון ספורט או קבוצתי או כל דבר כזה, צריך להתחיל לבנות את השרירים. וכדי לבנות את השרירים אנחנו מתחילים ממש במי אני, מי הבן אדם. אז אנחנו יכולים לדבר על thought leadership, הרבה פעמים שומעים את זה על C-levels ו-VPs וכאלה, האנשים שאני עובדת איתם בסיילספורס, הם מכל הדרגים והדרגות בחברה, כלומר, אני לא אומרת, רק אם אתה מנהל תחתיך, או את מנהלת תחתיך קבוצה של 50 איש, אז את qualified בשביל להיות thought leader, זה ממש לא. וזה חידוי.
כולנו יכולים. לגמרי. כל עוד יש לנו את הידע ואת הסמכות בתחום.
בדיוק, זה לא...
ולא, דווקא, גם אם אתה הרגע גויסת לתפקיד, נכון? ואתה חודש, חודשיים, ואתה צעיר, אז אתה נורא יכול לדבר בגובה העיניים, לאנשים כמוך שאולי יגויסו בקרוב.
זהו, זה לא יושב על סניוריטי, כמו שזה יושב על ניסיון, נקרא לזה ככה. ואם אמרת, עכשיו הגעת לחברה לצורך העניין, אז אני יכולה לדבר על התהליך שעברתי, תהליך הרעיונות, איך הגעתי, איך חיפשתי עבודה, אונבורדינג, כל דבר כזה. כל דבר שאתה מרגיש שיש לך איזושהי התמחות בו, או איזשהו ניסיון וידע. והרבה פעמים כשאני פוגשת את האנשים, וזה תהליך שהוא מאוד מעניין, כי רובם אומרים לי, אבל אני לא מעניין, אבל אני לא מעניינת, אין לי על מה לדבר. וכשאנחנו מתחילים לדבר ולפרק את מי התוויות, מי הם בעצם, מי התוויות שהם, אתה אבא, את אימא, מנהל, מנהלת, מתחילים ככה לזכור את כל התוויות שלהם.
אתה אוהב משחקי הכס, ראיתי שאת מכורה.
חובבת, חובבת חזקה של הסדרה.
גם בטטרקון.
זה חלק מהעניין, זה מחויבות. אז אני חושבת שכאילו, ברגע שאנחנו מתחילים לזכור את זה, אנחנו מבינים, הם מבינים ליתר דיוק, שיש להם הרבה מה להגיד והרבה מה לשתף, ואז מה שאני בעצם באה ועושה, זה איזשהו אימון כזה, ונותנת כל מיני משימות קטנות, שעוזרות לקחת את הרעיונות האלה שנמצאים בראש, היום בדיוק אמרתי את זה למישהי, היו לך הרבה רעיונות בראש, פשוט עד עכשיו לא חשבת על זה כפוסטים. המטרה שלי זה לבוא ולעזור באמת לעשות ההמרה הזאת לפוסטים. ויש כל מיני כלים שאפשר לעשות את זה בעזרתם. אני מנסה שזה יהיה תהליך שהוא שבועי, חצי שעה, להיפגש, לדבר על התוכן, לתת עוד משימות. לפעמים המשימות אגב הם אופליין בלבד. אני בטוחה שאתם, לא בטוחה, אני מהמרת שאתם נפגשים לקוחות, מטרה היא להוציא כמה שיותר פוסטים החוצה.
לא כמה שיותר, כמה שיותר איכותי, כי אנחנו באמת, אילי ואני, אנחנו מלווים באמת כמה מהמנכ״לים והמנכ״ליות באמת הכי בכירים ובחירות שיש, לא יכולים להגיד מי, אבל שאנחנו ממש מאחורי הקלעים מנתבים את החוטים, וזה כמו שאמרת, זה דורש המון היכרות, ואני חושב שהרבה פעמים הטעות של אנשים שבאים לתהליכים כאלה שיעזרו להם לכתוב, זה שהם רוצים ללמוד לכתוב כמו מי שמלמד אותם לכתוב. אני קופירייטר, אני לעולם לא אצליח לכתוב כמוך, ואני חושב שמה שאת מתארת זה, זה מתודי כמובן, אבל זה אם אני מנסה להקביל את זה, זה כמו לתת איזושהי דחיפה מאוד, מאוד מותאמת אישית לאותו בן אדם, וזה תהליך שהוא, אמנם הוא בא לידי ביטוי בסופו של דבר בפוסט או בכתיבה, אבל הוא הרבה יותר עמוק מזה, בעצם עוזרת לאנשים להתבטא.
אני גם עוזרת להם להתבטא, ואני גם עוזרת להם יותר למצוא את המקום שהם מרגישים בו בנוח. כאילו, זה קצת מצחיק, אבל ביום-יום שלי בעבודה, אני כל הזמן מוציאה אנשים מאזור הנוחות. אני באה לבן אדם ואני אומרת לו,
רוצה לבוא אלינו גם? רוצה קצת אנשים מאזור הנוחות?
אני אוהבת את זה, זה גם מלמד אותי באמת מה כלים לעשות את זה. כי אתה לא בא לבן אדם ואומר לו, טוב יאללה בוא להתראיין. או, יש אצלנו פודקאסט ויש סרטונים ויש ספוטלייט בפייסבוק ורילס ודברים כאלה. כל בן אדם הוא עולם ומלואו וצריך לדעת איך לגשת אליו ואיך לגרום לו לרצות לעשות את זה. כי יש לי גם איזשהו משהו כזה שאני מבהירה לאנשים, שלקח לי זמן כמובן לצבור את הביטחון כדי להגיד את זה, אבל אני לא רודפת אחרי אף אחד. כאילו הזמן שאני בזבז במרכאות על לרדוף אחרי בן אדם, הוא מיותר, כאילו עדיף שאני אשקיע את זה במישהו אחר. אז אני מההתחלה אומרת, אם אתה מחויב או את מחויבת לתהליך נפלא, רוב האנשים מקבלים את זה כאיזושהי מוטיבציה כזאת, כי הם מבינים שגם אני מהצד שלי מאוד מחויבת. אבל כן, כאילו מה שיוצא מהתהליך הזה זה מציאת הוויס הפנימי. זה גם נותן הרבה מאוד ביטחון. כאילו לשבת עם בן אדם אחרי שעבדנו נגיד ביחד על פרק בפודקאסט, שאגב מבחינתי זה גם thought leadership לכל דבר
סוג
בעניין.
סוג של תוכן.
לגמרי. Yeah. ואתם רואים את התהליך הזה כשאתם יושבים עם, פה אנחנו לא עם אוזניות, אבל כשאתה שומע את עצמך, משהו מהדהד לך בראש, שאתה יודע על מה אתה מדבר, זה תהליך מדהים, כי הם יוצאים אחרי זה ואומרים, יופי, עכשיו אני רוצה גם לכתוב, ובוא נעשה על זה סרטון, ובוא נעשה על זה פוסטים ודברים כאלה.
יוצא מהפה, נכנס אל האוזן ועובר ליישום.
לגמרי, ובעיקר נמצא פה, כאילו באמת נמצא בלב, באיזשהו מקום כזה שאתה מקבל ביטחון, נתחיל לדבר על הדברים שאתה עושה ביום-יום, כי כולם רגילים עוד לעשות אותם רק, פחות לדבר עליהם.
איך את נותנת לעובדים את הביטחון? לפעמים עולים בשיחות שבטח עובדים בקורפורטס, בחברות גדולות, מרגישים שהם מפחדים להביע את עצמם, שהחברות יחשבו שהמותג או הפרופיל שלהם זה של הארגון ולא של אותו בן אדם. איך את בעצם נותנת להם את הביטחון שמה שמפרסמים שלהם?
זהו, זו שאלה ממש טובה, כי הרבה אנשים מרגישים, כמו שגם ציינתם מקודם, שהם שגרירי המותג. ובסוף, נגיד, אצלנו גם התוכנית שמכשירה בעצם את האנשים, יש לנו תוכנית כזאת אקסקלוסיבית, שלוקחת אנשים ונותנת להם כל מיני סקילס בעולמות של תוכן וקריאיטיב, קוראים לזה social stars. לא Salesforce ambassadors או כל דבר כזה. כי בסוף, כשבן אדם בא ואומר לי, אני רוצה להיות פעיל יותר בסושיאל, או אני בא ומציע לו ללכת בתהליך הזה, המוצר שלו הוא לא Salesforce.
הוא, בדיוק.
כי לסיילספורס יש מחלקת מרקטינג נפלאה, באמת לא צריך אף בן אדם פרטי שיבוא עכשיו וימכור את זה. אגב, יכול להיות שבסטארט-אפים קטנים ובתחילת דרכם זה אחרת, בקורפורטס ושאלת על קורפורטס, אני מרגישה שכאילו באמת יש הרבה יותר דווקא מקום לאנשים לבוא ולהתבטא בזכות עצמם. ואני אגיד יותר מזה, ואתם בטח גם כן רואים את זה בלינקדין, אני לא רק בלינקדין, בכלל, אני כל הזמן בתחושה שמנסים למכור לי דברים. מתקשרים אליי בטלפון, מנסים למכור לי מודעות ממומנות, אס-אמסים, דברים כאלה. וכשאני נכנס ללינקדין, דווקא הפוסטים שאני מתעכבת עליהם, פוסטים שלא מוכרים לי שום דבר. זה יכול להיות ברמה הזאת שעבדתי עם מישהי על פוסט, ובסוף היא כזה מין כתבה משהו כמו ותודה לסיילספורס שהיא חברה כזאת נפלאה, אמרתי לה, תורידי את זה. כאילו, כתבת משהו נפלא, כתבת משהו מעורר השראה.
זה עולה מן השורות.
כתבת משהו מעורר השראה, בדיוק, אותנטיות, זו מילת המפתח בתוכן לידרשיפ בכלל ובכתיבת תוכן בעיניי, כאינדיבידואלים, כי אם בסוף יהיה כתוב תודה על סיילספורס, החברה הנפלאה, אז אני כזה טוב, כאילו אם נסע למכור לי את סיילספורס כמקום עבודה, או את סיילספורס בכללי, וזה לא יגרום לי לרצות to engage עם הפוסט הזה. ככה אני רואה את זה.
אנחנו גם רואים את זה, אתה יכול להתייחס לזה, שי, שאנחנו באמת עובדים עם החברות על התוכן שיוצאים מהעמודים שלהם. יש נטייה שהרבה פעמים פשוט אומרים לעצמם, כן, בוא נדבר כל הזמן על המוצר, בוא פשוט נדבר על המוצר, אבל זה לא החוכמה, אנחנו צריכים לדבר על החברה, בלי לדבר על החברה במרכאות.
אפשר, אני רק אתייחס לזה, ואני אגיד שכאילו, גם אם יבוא עליי מישהו וזה קרה, והוא אומר, אני רוצה למצוא דרך לדבר על המוצר. אמרתי, אוקיי, בוא נדבר על המוצר בלי לדבר על המוצר. מה אפשר לדבר על הפתרון, אפשר לדבר על הכאב, אפשר לדבר על הרבה דברים.
על האתגר?
על האתגר, נכון? איפה זה פוגש אותך כמנהל מוצר, כמפתח? ומתוך זה אנחנו ניקח את המוצר, נפרק אותו לרשימה של פוסטים שנשענים עליך כבן אדם ולא על המוצר כפתרון לכל הבעיות בעולם.
שזה מאוד אותנטי, ואני חושב שיושב מימיני מישהו שלפני שנה תוכן ולשבת לכתוב היה עבורו משהו מאתגר, אילה יכול לספר, הוא עוד שנייה לספר, שהוא נורא רצה לכתוב, לי זה בא בטבעיות, אני עושה את זה מגיל קטן, והוא נורא רצה לכתוב, והנה היום הוא כותב, אבל אתה יכול, אם אתה יכול...
עכשיו אתה יכול להפסיק לכתוב, יש את הצ'אט GPT, אתה יכול לבטל על זה.
דיברנו מקודם שאתם גדלתם על בלוג, ולשפוך את כל הרעיונות, אני חושב שרק התחלתי לשתף,
גם השפה,
או לכתוב משהו, היה באמת בשנים האחרונות, אולי 3 שנים, 4 שנים, שבאמת נכנסתי לעולם הזה.
למה? מה הוביל אותך?
נכנסתי לזה כי הבנתי שכן יש דברים שמעניינים אותי, התחלתי גם לעבוד בהון סיכון, וכל הסטארט-אפים והאקוסיסטם ומה שקורה פה, צברתי יותר את הביטחון, שלכל בן אדם יש מה לחלוק, הרבה בזכות שי, כן? שלקח אותי וזרק אותי למים ואמר, יאללה, אנחנו צריכים לעשות את זה, בין אם זה...
אמרתי לו, אתה עושה כל כך הרבה דברים, אז גם אם יהיה לייק אחד, סבבה, בפוסט הבא היו 3, או תגובה יותר מחמיאה.
לא, גם מותג אנחנו לא מודדים בטווחים קצרים.
כן, אי אפשר לחדר כושר, לעשות אימון אחד ולהסתכל במראה ולהגיד, רגע, איפה הריבועים? זה משהו שלוקח זמן.
זה בדיוק כמו שמיכל רשמה, שזה לא מרתון. נכון, אני ממש, אני
אוהב לי... זה לא ספרינט.
זה לא ספרינט, שזה מרתון, נכון. אני ממש מסתכל על זה, גם מקביל את זה לקרן פנסיה. היום המיתוג האישי שלנו והנוכחות וכל הפוסטים ושיתוף מידע, בעצם ככל שעושים את זה מוקדם יותר, אנחנו מפרישים, אולי יש אפילו מעסיק שיכול להפריש לתוך זה, ויש ריבית לריבית, ככל שעושים את זה יותר עכשיו, לאורך הזמן, זה באמת יתעצם.
אז זה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה, זה מה לעובדים יוצא מזה? בסופו של דבר. אנחנו כן מכירים אנשים שראינו שהם התחילו לכתוב, והם קודמו, אבל לא כולם יקודמו. מה יוצא לעובד היום שלוקח חלק בסושל סטארס, או באמת עובר תהליך כזה של קונטנט קואוצ'ינג? למה לא לכתוב אם הוא חלק מארגון?
אז יש כל מיני, יש באמת כל מיני סיבות לזה. סיבה הראשונה והכי נקרא לזה, זה לא בדיוק אגואיסטי, אבל זה באמת כאילו יותר תועלתני, נקרא לזה, זה באמת למצב את עצמנו. המותג שלנו, בין אם זה היום בתוך החברה להתקדם, בין אם זה שיקירו אותנו אחר כך, כל מאוד לגיטימי. ואגב, אנחנו לגמרי מודעים לזה בסיילספורס, כלומר, אנחנו לא נבוא ונגיד, תפרסמו רק דברים שקשורים לסיילספורס, כדי שלא יחטפו אתכם החוצה. זה נאיבי מאוד להגיד דבר כזה, ואני לא מכירה אף בן אדם שעוסק בתחום הזה שיגיד משהו כזה. עוד משהו שאני מאוד חיה אותו ביום שלי, זה בעצם שיתוף ידע. ידע שאני צברתי במהלך השנים, בין אם זה ידע מקצועי, בין אם זה ניסיון חיים, סיטואציות אישיות, חברתיות, כל דבר כזה. מרגישה צורך לשתף את זה החוצה. יכול להיות שכן יצא לי טוב, שגם יש לי כישרון כתיבה ויכולת לבטא את זה, אבל אני מאמינה שבסופו של דבר, כאילו גם אנשים שבאים ואומרים, אני לא יודע לכתוב, אני לא יודעת לכתוב, אני מנסה לעזור להם בכל מיני תרגילים וכל מיני סנריוס כאלה שאנחנו עושים כדי לכתוב. וישירות מתוך זה, הסקיל הזה של כתיבה הוא חשוב. כלומר, גם אם אנחנו לא עוסקים בכתיבה ביום יום, אם אנחנו לא אנשי קונטנט, אנשי מרקטינג, התבטאות והיכולת להעביר את המסר שלנו בצורה טובה, זה סקיל שהוא חשוב מאוד, לרצה להגיד כזה ל-2023, אבל ברור, חשוב כבר כמה עשורים טובים, ובטח בעולם התחרותי של היום. ואני רואה את זה, אגב, אני עובדת לא רק עם אנשי סיילס או פרודקט או דברים כאלה, גם עם מפתחים, שיש להם בלוגים מקצועיים. ומעלים לשם את התוכן שלהם ומפרסמים אותו, ואנחנו אגב בפייסבוק של סיילספורס נותנים, מהדהדים את התוכן הזה, כל התוכן הפרטי אגב של עובדים, בין אם יש עובדת שעכשיו פתחה בלוג אישי על עיצוב מוצר, ובין אם זה בלוג מקצועי של מישהו, חשוב לנו לתת את ההדהוד הזה, כי אנחנו רואים חשיבות עליונה במותג האישי של העובדים שלנו. בסוף רואים בן אדם שבא ומתבטא, והוא thought leader באיזשהו תחום או בכמה תחומים, ייכנסו לפרופיל שלו, ויראו שעובד בסיילספורס, ולנו זה נותן בעצם את האקסטרה.
אז לי לא מזמן בהרצאה בחברת הייטק ענקית, אז מי שירים את היד באמצע ההרצאה, עשיתי הרצאת לינקדין, ואמרה, לא הבנתי, הביאו אותך לפה כדי לעזור לנו למצוא עבודה, אז אמרתי לה, תראי, זה שאת תכתבי יותר פוסטים בלינקדין, יכול להיות שאת תעוררי יותר עניין, אבל אנשים לא עוזבים עבודה, בגלל פוסט בלינקדין. אנשים עוזבים עבודה בגלל הרבה סיבות אחרות, לא טוב בעבודה, ריבים בבוס וכן הלאה. ודווקא באמת, כמו שאמר, to be known, ושיכירו אותך כבן אדם, ובאמת ארגון שנותן את הכלים האלה לעובד או עובדת, זה יוצר אצל העובד גם הרבה יותר ערך, שיש מישהי כמוך לצורך העניין, שממש יושבת עם עובדים ועובדות, ומלווה אותם בתהליך שהוא מאוד אישי, וזה משהו שהוא added value, שאי אפשר למדוד אותו, שזה גם הוביל אותי לשאלה הבאה, אם כן רוצים למדוד משהו בתהליך הזה של content coaching או של קוקו, איך כן מודדים? כי כדי להבין האם זה עובד, לא עובד לי, האם אני בודק לייקים, תגובות, וגם מה השוני בין כתיבה בין הפלטפורמות.
כן, אז קודם כל אני גם רוצה להגיד שבהתייחס למה שאמרו לך בחברה הגדולה, ש...
לא אצלכם.
לא אצלנו, לא, היית אומר אם זה אצלנו, שיש הרבה מאוד הזדמנויות שהן מעבר למקום עבודה אחר. יש לנו מיטאפים, יש לנו לכתוב בלוגים, יש לנו כאילו הרבה דברים שאנחנו מקבלים. לגמרי, לגמרי. אגב, רוב האנשים באים ואומרים, אנחנו רוצים כאילו קהל היד שלנו, זה לקוחות שלנו, וזה לגמרי הגיוני. לגבי מדידה, אז אני רואה את זה בשתי דרכים. דרך אחת, זה נקרא לזה אופליין, בעצם כמה תוכן הבן אדם מייצר, בגלל שאני עובדת עם אנשים שהם לא רגילים לכתוב בדרך כלל, אני לא מודדת אותם על המספר הפעמים שהם שברו את הרשת, כי זה לא הוגן, כי לא אין מה לעשות. בסוף אני רוצה שבן אדם יכתוב, גם אם הוא כותב למגירה. ואם הוא כתב 5 פוסטים למגירה, ופוסט אחד הוא העלה ועבד טוב או לא עבד, זה לא משנה, זה מעולה בשבילי, כי דיברנו על זה מקודם, זה שריר, ואנחנו צריכים לעבוד
עליו. מה את באמת ממליצה להם? יש איזשהו יעד, פוסט בשבוע, פעמיים בשבוע?
אז המטרה היא שאחרי כל סשן, יכתבו פוסט. כלומר, ongoing יצרו רשימה של פוסטים או רשימה של רעיונות, אבל שפעם בשבוע הם ישבו ויכתבו פוסט, בין אם הוא לפרסום או לא לפרסום. יש משהו נורא מלחיץ בלכתוב משהו שאתה יודע שהולך להתפרסם. אבל אם אתה כותב משהו שהוא למגירה, אפשר להשתמש בהרבה מאוד דברים, אפשר להמציא, אפשר לעשות כאילו פיקשן, באמת אפשר ללכת על הרבה מאוד כלים, שעוזרים לאנשים לייצר תוכן. אני חושבת שאחד ה... ותכף אני אחזור לשאלה של המדידה, בצד השני, אני חושבת שאחד החסמים הכי גדולים של אנשים, זה ההשראה, נכון? בכתיבה. אין לי השראה, לא יודע, לא קרה לי שום דבר שגרם לי עכשיו ללשבת ולקבל השראה. אז מה אתה עושה? תמציאו. תחשבו שקרה הדבר הזה X, ולכו עם זה. ואז זה נורא משחרר אנשים לכתיבה. זה בערת שוליים על הדבר הזה. מדידה נוספת שאני עושה עם אנשים כשאנחנו מתחילים את התהליך הזה, אז אני אומרת להם, כנסו ללינקדין, כנסו לפוסט אימפרשנס, לכו 90 יום אחורה. אגב, נראה לי שזה אפשרי רק בקריאטור מוד, נכון? אני כמעט בטוחה. אבל זה, שוב, זה הפיך, תמיד אפשר להחזיר את זה חזרה. 90 יום אחורה, תראו כמה אימפרשנס קיבלתם.
רק נסביר, אימפרשנס למי שקצת פחות מכיר, כמה פעמים צפו לך, כמה פעמים הפוסט שלך הופיע בפיד, בעמוד המרכזי.
נכון. עכשיו, אנשים שלא כותבים, האימפרשנס הוא בדרך כלל באמת פחות מ-100 אפילו. בוא ניקח 90 יום קדימה, איבנט ביומן, check my impression number. ואז אתה, יש לך את המספר מאז, ומספיק שאלת...
צילום מסך אפילו, לראות, להשוות.
כן, איפשהו לשים את זה. אני ממליצה על הכלי הזה של הזימון ביומן, כי זה באמת מזכיר לך לבדוק, 90 יום קדימה. אפשר גם כל יחידת זמן אחר, פשוט 90 יום נראה לי זה מספיק זמן, זה גם סלחני מאוד כלפי הבן אדם. ואז אנחנו רואים בעצם האם הפוסט שלנו קיבל יותר חשיפה. זו בעיניי, זה בעיניי יעד שהוא קל להשגה, או איזשהו quick win כזה. ודבר נוסף שהוא הרבה יותר אנושי שאני מודדת על פיו, זה המחויבות. כשאני אומרת שאנחנו...
העקביות והתדירות. העקביות,
אם אנחנו נפגשים פעם בשבוע לחצי שעה, יש אנשים שבשבילם זה בלתי אפשרי. ויש אנשים שיכולים, ואני רואה כשאנשים יש להם אינטנט לתוך התהליך הזה, הם מגיעים, הם עושים את המשימות, שוב, דיברתי על להוציא מאזור הנוחות, זה כמו להגיד לבן אדם, יופי העבודה הזאת שאתה עושה, עכשיו אתה תעשה מה שאני אגיד לך, שאין לנו שום קשר, אני לא מנהלת אותו, לא שום דבר, אבל זה קצת מכניס פלפל לאנשים, וזה נחמד להם, ואני רואה שהם כן מתחייבים לתהליך הזה לטווח ארוך.
עכשיו, אני חושב, לנו קרה משהו מדהים בעונה הקודמת, היה לנו פרק אחד שנקרא לינקדין לאקדמיים.
אוקיי.
לאקדמיות, ואילי ואני התלבטנו אם בכלל להעלות את הפרק הזה, כי אמרנו, מה, כמה כבר כאילו יש, וגם אם יש לאנשים תארים שניים או דוקטורטים שהם עושים, כמה כבר כאלה יקשיבו לפודקאסט, מה הסיכוי? והחלטנו כן לעלות, כי היה באמת תוכן קצר, פרק קצרצר, ופנה אלינו מישהו במסנג'ר בלינקדין, ואמר לנו שהפרק שלנו כל כך פתח לו את העיניים, והוא ממש השתמש במילה שינה לי חיים, שכזה דיברתי עם אליי ואמרתי, מה? איך זה הגיוני? עכשיו, פתאום אמרנו, רגע, יכול להיות שהתוכן שלנו מספיק שבן אדם אחד יפיק ממנו ערך, וזה הטיפ שלי, אני גם משתמש באמת מה שאמרת, תכתבו כאילו אתם כותבים למגירה, אבל באמת הטיפ שלי שעזבו לייקים, עזבו תגובות, מספיק שבן אדם אחד מפיק ערך מהתוכן שלנו, לי זה מספיק, ולכן זה מה שמעסיק אותי, שאני מודד את התכנים שלי.
זה, האמת שזה מוביל אותי לעוד איזשהו תרגיל שאני עושה הרבה פעמים אנשים שבאמת קצת חסרי ביטחון בעולם הזה של כתיבה, או בכלל של הדימוי העצמי שלהם בתעשייה, זה קחו את עצמכם 5 שנים אחורה. בטוח יש דברים, אני יכולה להגיד על עצמי, אני בטוחה שגם אתם יכולים לעשות את זה עם עצמכם, את התרגיל הזה. יש כל כך הרבה דברים שאני יכולה לתת למיכל שלפני 5 שנים שיעזרו לה. עכשיו קחו רק דבר אחד כזה ותכתבו על זה פוסט. וברגע שאנחנו לא מכוונים...
שמעתם? וואו.
יש משהו מאוד משחרר, ולבוא ולהגיד, אני לא כותב כאילו ל-equals שלי, אני לא כותב ללמעלה, אני כותב להשאיר אנשים שהם אולי קצת יותר בתחילת הדרך. עכשיו, אם יש לך 20 שנה ניסיון, 5 שנים אחורה זה לא תחילת הדרך, נכון? זה כבר אנשים שהם כן בסניוריטי
יחסית. אפשר גם שנה אחורה.
נכון, אפשר גם שנה אחורה לגמרי. יש בזה משהו מאוד משחרר, מאוד, אתה לא מרגיש יומרני. אנשים הרבה פעמים מרגישים נורא, נכון? זה נורא יומרני לבוא עכשיו ולהגיד מה דעתי בלינקדין, כי למי אכפת. אבל יש בן אדם שיושב, וכמו שאתה אומר, זה עזר מאוד לבן אדם הזה. בן אדם שמחכה לדעה שלך, כי הוא מסתכל על הלינקדין שלך, ומתוחש שכאילו, כשמחפשים עבודה, אני יודעת שאני עשיתי את זה. הסתכלתי אנשים יחסית בכירים, וראיתי מה הדרך שהם עשו. החלתי לעקוב אחריהם. אז אם בן אדם כזה, או מישהי כזאת, כותבים משהו שהוא insightful, בשבילי, זה, מה שאתה אומר, זה יכול לשנה חיים, כן.
נדבר קצת על סוגי התוכן, פוליטיקה וזה בלינקדין, איפה עובר הגבול?
כן, את חושבת שאנחנו, קודם כל בוא נתחיל עם, האם יש מקום לפוליטיקה בלינקדין?
חושבת שפוליטיקה זה מושג מאוד רחב. אם אנחנו מדברים באקלים הנוכחי שהפרק הזה עולה, אנחנו עכשיו נכון, תחילת 2023, ממשלה חדשה, לא אמרתי, אבל אני בסלספורס מובילה את הקבוצה הלהטאבית, שנקראת אאוטפורס, ואני חושבת שכן, יש לי איזשהו תפקיד, אני גם פוגל פוינט בתוך החברה, בסייט הישראלי לכל הנושאים שקשורים ללהטאב. הקיום שלי הוא פוליטיקה רגע. הקיום שלי כלהטאבית, כאישה, וזה דברים שאני גם הרבה פעמים כותבת עליהם בלינקדין, בלי קשר לממשלה, בלי קשר לשום דבר אחר. אני חושבת שבסוף, כן יש איזשהו גבול. כלומר, פוסטים שאני רואה בפייסבוק, לא תמיד מתאימים ללינקדין, לא מדבר בכלל על טוויטר ומה שקורה שחטפתי שם הרבה הייט השבוע על איזה משהו שכתבתי. אבל אני חושבת שבלינקדין, כל עוד יש לזה איזשהו ערך, ואני יודעת שאתה שי כתבת על זה לא מזמן, העניין הזה של הערך העסקי שצריך להיות בסופו של דבר.
שיהיה לזה חיבור, כלומר, מדברים על משהו פוליטי, אם אנחנו כבר בלינקדין, אז בוא לא נעצר פה את השיח המתלהם הזה כמו שיש בפייסבוק, ובוא נכון. ננסה להבין איך זה משפיע עלינו כלכלית, קרייריסטית, עסקית.
נכון, לגמרי, צריך להיות איזשהו אינסייט שהוא עסקי, או אישי, או התפתחותי.
אחרת אפשר לאחד בין כל הרשתות החברתיות ולסגור סיפור.
לגמרי, כן, לגמרי.
הציוויון שיש להן הוא מאוד מיוחד.
אני רואה את זה הרבה, גם בטוויטר אומרים נהיה פה אינסטגרם, כי אנשים מעלים תמונות. בלינקדין נהיה פה פייסבוק.
כל אחד מעתיק מה שאין, אין מה לעשות. לגמרי. תמיד יש את הפיצ'ר החדש שמכניסים, ואז את ההיבטים שלו בהם.
לגמרי.
אז אנחנו לא מזמן עשינו מחקר על פוליטיקאים בלינקדין, רוצה לספר קצת?
כן, אז עשינו ממש לפני הבחירות האחרונות, סקר על הכנסת הקודמת. וראינו שמתוך 140 חברי כנסת, למה 140?
120
פלוס עוד 20 נורווגי, שבאמת מתוך...
הוואי, היינו ב-20 נורווגי, זה...
כן.
ממש עיר נורווגית קטנה.
עוד 20 מספורות, כן? הנה, משהו שאפשר לדבר עליו בלינקדין.
אז מתוך 140 מצאנו ש34 יש פרופיל. רק 34 יש פרופיל.
מאמרת שעכשיו יש עוד פחות.
אז בדקנו, ואז מתוך ה-34 היו 17 פעילים, שפעילים הגענו זה... ממש פוסט בחודש האחרון.
חלקים לייקים בעיקר.
כן, כן. אז בדקנו ממש, עכשיו לדעתי כבר עבר חודשיים, שלוש, האם יש עוד פרופילים, ולצערנו...
מצב עגום.
מצב עגום. למרות החשיפה בוואלה והכל,
כן, זה התפרסם בוואלה, זה היה נורא מעניין, אבל שתי נקודות מרכזיות שהעלינו שם, הראשונה זה שבארצות הברית יש כפתור לכיבוי שיח פוליטי בלינקדין, כן, כן, אילה יכול להרחיב על זה עוד מעט, אבל מה שבאמת העלינו לדיון, זה אם אני עכשיו בחור, בחורה צעירה, 18, עוד אין לי את הניסיון, אין לי יותר מדי מידע, ואיכשהו נניח התגלגלתי ללינקדין. איזה מגניב היה אם על הפוליטיקאים שלנו היה פרופיל, שאפשר ללמוד עליו ולראות מה הם עשו לפני, ומה בולט פוינטס על תפקידים השונים שהם עשו, ואיזה תעודות והסמכות והכשרות, ואיפה הם למדו, ומה הם עשו במסגרת הלימודים.
אז יש את זה באתר הכנסת,
אבל זה קצת פחות נגיש, קצת פחות נגיש, ואני חושב שזה היה בעצם המאמר שעשינו, ונורא מעניין לשמוע את הדעה שלך, באמת גם תוכן הומוריסטי, גם תוכן פוליטי, וגם באמת איך זה הולך להשתלב בשנים הקרובות, ובטח עם ההצטרפות המסיבית של ישראלים ללינקדין, 50,000 איש רק בחודש מאי האחרון, וזה הולך וגדל, איפה את רואה שזה הולך, לאן זה הולך?
אני חושבת שיש הרבה אנשים שבאופן כללי מפחדים להביע את הדעה הפוליטית שלהם, זה לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, כי הם מפחדים שזה יפגע להם בסיכויים להתקבל נגיד למשרה הבאה. עכשיו,
שזה גם שיקול,
זה
שיקול
גם
לגיטימי.
זה שיקול לגיטימי, בסופו של דבר זה הכל שאלה של איך אנחנו עושים את זה, ואיך אנחנו אומרים את זה, פורסם לו מזמן איזשהו תחקיר בטלוויזיה על פייקים ואנשים שעומדים מאחוריהם, מאוד מעניין שרואים שהם עובדים בכל מיני מקומות.
הם מסתובבים בינינו, מה שנקרא.
כן, ממש, הם חיים בינינו.
בילי ומונגס.
מה שמעניין, אגב, בעולמות האלה של פוליטיקאים בלינקדין, שאף פעם לא חשבתי על זה, זה מעניין שאתם מעלים את זה פה. אני, כשעבדתי בתחום של הפוליטיקה, זה מאוד ברור שהפוליטיקאי עצמו לא מעלה את הפוסטים. ואם אתם חושבים שראיתם פוסט סופר שנון של איזה פוליטיקאי, כאילו בוא נירגע, יושב שם איזשהו איש תוכן מאוד שנון שכותב את זה. אבל בלינקדין, ודיברנו הרבה על אותנטיות, האם גם כשפוליטיקאים יכנסו ללינקדין, אלה יהיו הדוברים שלהם שיכתבו עבורם את התוכן. ואז זה קצת מאבד אולי מהפלטפורמה הזאת, שלינקדין בעיניי פלטפורמה מאוד בלתי אמצעית. מאוד אותנטית, מאוד בלתי אמצעית. אני יכולה לשלוח הודעה למישהו ולבקש חיבור, או לשאול אותו שאלות, או לבקש לשבת לקפה. אבל אם כשנשלח את ההודעה לאותו פוליטיקאי, אני אגיע לדובר שלו, שגב זה בסדר, כן? כי הם אנשים עמוסים בסופו של דבר. האם זה לא קצת מאבד מהקטע, ואולי עדיף ללכת לראות את הפרופיל שלהם באתר הכנסת.
אני חושב שזה היה כל מה שרצינו גם להעביר במחקר, ומה שבדקנו זה שאנחנו יודעים שיש את פייסבוק ואינסטגרם וטוויטר לפוליטיקה, ושהמשיכו להספים אותנו שם ולעשות את כל התעמולה, זה לשאר הפלטפורמות, אבל בלינקדין אנחנו רוצים, אם הפוליטיקאים יחליטו להיכנס, שיבואו ובאמת ישתפו את הדברים האותנטיים עליהם, על הסיפור שלהם, על השינוי שהם רוצים לעשות, על מה חשוב להם, ושזה חד משמעית יהיה הם, ולא
מישהו מהדוברים. אז יכול להיות שהזווית המעניינת היא יותר הדברים שאנחנו מדברים עליהם, פחות הפוליטיקה, ויותר הפוליטיקאים, נקרא לזה.
בדיוק.
כאילו יותר הזווית האישית, להביט את מי אתה בתוך התעשייה הזאת, כי פוליטיקה, כמו שאמרתי, פרסומות, יש לנו כבר מספיק מכל מקום, זה בזמן הבחירות, ידעתי שבלינקדין לפחות אני לא אראה פוליטיקה.
אז באמת רגע אנחנו מתקרבים לסיום, אז רק רגע לפני שנשחק איזה משחק קטן, יש לנו עוד שאלה אחת, והשאלה הזאת היא קצת יותר פרקטית, באמת לאנשים שמאזינים ומאזינות לנו, רוצים להתחיל לכתוב, קיבלו השראה מהפרק היום, מה עושים? מה ה-go to tip שלך?
אז אני חושבת שהדבר הראשון והכי פשוט שיש זה לפתוח איזשהו גוגל דוק, איזשהו וורד, או אפילו דף ועט, ולכתוב מי אתם, מה התוויות שמרכיבות אתכם. דיברנו על זה, זה יכול להיות אישה, יצירתית, מנהלת, אימא, כל דבר כזה. ובשלב הבא, להסתכל, אגב, זו משימה שנתתי למישהו בכיר אצלנו מאוד בסייט, זו משימה שאפתנית, הוא אמר לי שהוא לא תמיד צריך להתמיד בזה, אבל אני סומכת עליו שהוא מוציא מזה את המקסימום, לסיים כל יום בשני דברים שלמדתי מהיום הזה.
רגע, אז תגידו, אם אתה מאזין עכשיו...
כן, לא, לא, הוא, כן, הוא נפגשתי לבסיס שבועי ולא מפספס. אז באמת כאילו, להתחיל להסתכל על היום-יום שלנו ברמת המיקרו. אנחנו רגילים לעשות תהליכים, דברים שהם second nature בשבילנו, להתחיל לראות כאילו מה קורה ביחסים בין האנשים, איך אני, לדוגמה, מתחילה פגישה עם בן אדם, איך אני מנהלת את ה-one-on-one שלי, כל מיני דברים כאלה, מתוך זה להבין כאילו מה מניע אותנו, האם אני בן אדם שהוא מוטיבייטור, האם אני בן אדם שהוא נותן לאנשים יותר את המקום שלהם, כל מיני דברים כאלה, בעצם זה איזשהו מסמך אפיון לעצמנו. בשלב הבא להתחיל כאילו לכתוב שם לא בכותרות של פוסטים, אלא ממש רעיונות ככה מתוך הראש, דברים שמעניין אותי להגיד. אני תמיד מציעה כאילו למצוא את הבן אדם בארגון שהוא קצת כמוני, שיעזור לכם לכתוב את הדבר הזה, אבל כל התהליך הזה של הכתיבה, שזה בסוף החלק שהרבה אנשים מוצאים מסובך, אני חושבת שמה שמסובך זה למצוא מי אתה, ועל מה אתה רוצה לדבר, כי אני חושבת שגם כל אחד מכם, יש לכם כאילו המון דברים לדבר עליהם, והמון נושאים שמעסיקים אתכם, אבל אתם רוצים למצב את עצמכם באיזושהי שבלונה. בשביל למצוא את השבלונה הזה, צריך לעשות את המחקר עצמי, ממליצה להתחיל שם.
אז אנחנו עושים משהו די דומה, אנחנו עושים משחק כזה של אסוסיאציות וערכים, אנחנו רושמים בצד אחד את כל הערכים שהיינו רוצים להזכיר במשהו מסוים, כלומר, הערכים שלנו כבני אדם או בפוסט מסוים, ומהצד השני אנחנו רושמים את כל האסוסיאציות שעולות לנו בהקשר של אותו נושא. יכול להיות פיתוח, זה יכול להיות להט"ב, זה יכול להיות קיימות וכל דבר, ואז מתחילים למתוח חצים, ואז אנחנו רואים שיש לנו נושא, כי אני יכול לדבר על ערך פלוס אסוסיאציה שעלתה לי, וזה יוצר לנו נושאים של פוסטים.
מגניב.
טוב, אנחנו יכולים להמשיך, טוב, כל הפרק הזה זה חתיכת תוכן אחד גדול, ואנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד שעות, אז ככה לסיום הכנו איזה משחק קטן שלווה אותנו בעונה הקרובה, שבמסגרתו את בוחרת מספר בין 1 ל-8, ואנחנו הולכים לשאול אותך שאלה אסוציאטיבית שאת לא מכירה.
התקלות, יש פה.
התקלות, כן, התקלות אפשר לקרוא לזה, ובוא נראה מה הדעה שלך על הדבר הזה, אז ספרה בין 1 ל-8?
2.
2.
בטוחה, את יכולה לשנות.
מה לשנות?
רוצה?
תמיד 2.
יאללה, אילי, תקריא לה את השאלה.
סגור. איזה פיצ'ר שעדיין לא קיים בלינקדין, היית רוצה לראות?
מעניין.
אמרנו התקלות.
אני חושבת שמה שפחות עובד חזק בלינקדין, ממה שאני רואה היום, זה וידאו. עכשיו אפשר לבוא ולהגיד, יש לנו מספיק וידאו בכל מקום אחר, נכון, יש לנו בפייסבוק ובאינסטגרם, אבל הייתי רוצה לראות קצרצרים כאלה, מאנשים שהם בעיניי כאילו thought leaders.
היה להם ניסיון עם סטוריז, אבל הם הורידו את זה אחרי כמה חודשים.
אז
את מדברת ממש וידאוים בפיד?
כן, וידאוים בפיד, משהו שאני יכולה, כמו כזה, יש את זה גם ליוטיוב וכאלה, מה שאני יכולה לצרוך בקטנה, אגב, ראיתי שאפילו נטפליקס עשו את זה באפליקציה שלהם. אז זה לא בדיוק סטוריז, כי קצת נמאס מסטוריז, אבל איזושהי אולי ספריית תוכן, או איזשהו מקום שאני יכולה להיכנס אליו, ולצרוך תוכן שהוא מקצועי, קצרצר, טיפים, דברים מהירים כאלה. זה מה שאני מרגישה שחסר לי שם.
אז אני יכול לשתף אותך שממש, אני מאמין שזה ייצא ב-2023 לפי לינקדין, אמור להיות איזשהו שינוי בתצוגה של הפיד, של אקספלור, שממש יהיה יכולת לראות איבנטס באיזשהו טאב, וגם וידאוס. הם ממש הולכים לעשות טאב לוידאוס.
נו הנה, רק אמרתי וכבר זה קורה.
הייתי
צריכה לבקש משהו יותר טוב.
בסימן של קריסמס
וחנוכה והכל. זה לא בג, זה פיצ'ר כמו שאומרים.
אז זה ממש יגיע בקרוב.
מגניב.
וגם שווה להוסיף שהם ממש לאחרונה הוסיפו ממש חובת הוספת כתוביות בדרך כזאת או אחרת לכל סרטון שעולה.
זה סופר חשוב לנגישות.
כן, לאנשים עם נגישות. אז הם באמת עושים...
גם נגישות וגם כאילו העניין הזה ש... נראה לי 90% צופים גם במובייל, כאילו זה משהו שהוא, לפחות על פייסבוק אני יודעת את זה, ש90% רק במובייל, אנשים לא מפעילים את הסאונד, כאילו זה חובה שיהיה כתוביות בסרטונים. אז כתוביות
לגמרי מוסיף, וגם לסרטון הזה יש כתוביות מן הסתם. טוב, אז נסכם, אז כל מי שהזין, צפה, הזינה, צפתה, תודה, תודה למיכל, תודה לאילי, עונה 2 של הלינקדין נעים, היה מעניין, ותעקבו אחרינו, וממש תודה
על מה שהייתי איתנו.
תודה על כל המידע, על הטיפים, אני בטוח שגם יפנו אלייך הרבה כמו שפונים אלינו אחרי הפרקים, אז צפי לזה במסנג'ר בלינקדין, אז תודה רבה.
תודה לכם.
תודה מיכל.
ביי ביי.
רוצים לשמוע עוד? חפשו אותנו בגוגל וברשתות החברתיות.
נתראה בלינקדין.